מנחות, דף ע"ז, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת. פרק השמיני, פרק התודה איתה בה. הפרק הבא עוסק בענייני קורבן תודה. בדרך כלל, אדם שנעשה לו נס, חולה שהתרפא, חבוש יצא מבית האסורים, יורדי הים, הולכי מדבריות, היו באים להודות להשם. היום יש ברכת הגומל, בזמן שיש בית מקדש מביאים קורבן תודה. אפשר גם להתנדב להביא קורבן תודה בלי נס מיוחד. קורבן תודה, מה שהיה מיוחד בו, שהוא היה מגיע עם הרבה לחמים. 40 לחמים היו מגיעים ביחד עם הקורבן תודה. 10 היו חמץ, ועוד 30 לא היו חמץ, הם היו מצה. את הלחמי תודה היו עושים ממידה מדויקת. עיסרון זה למעשה עשירית העיפה. כל לחם מהחמץ היה עשוי מעשירית העיפה, מעיסרון. ביחד 10 לחמים של חמץ היו 10 עשרונים, שהם ביחד יוצאים עיפה שלמה. 10 עשירית העיפה יוצא עיפה שלמה. אותו דבר גם כן המצה. 30 הלחמים של המצה גם היו עשויים מ-10 עשרונים. זאת אומרת שכל 3 מצות היו מעיסרון אחד. כל 30 מצות היו מ-10 עשרונים, שזה גם כן איפה. 30 המצות, 30 הלחמים של המצה, היו למעשה מחולקים ל-3. היו 10 שהם היו נקראים חלות, 10 היו נקראים רקיקים, ועוד 10 היו נקראים רווחה. זה למעשה 40 לחמים של התודה. וכמו שאמרנו, שמכיוון שהיה 10 עשרונים בחמץ, 10 עשרונים במצה, כל 10 עשרונים זה בעצם איפה שלמה. אז אם זה 20 עשרונים, אז זה 2 איפות. כל איפה הייתה עשויה, זה היה מידת נפח למעשה. איפה זה למעשה מידת נפח של 3 סאה. כשיש פה 2 איפות, זה 6 סאים. כמובן, כשאומרים 6 סאים, זה במידות שאנחנו רגילים להשתמש בהם. כי זה אנחנו צריכים לדעת, שבמשך ההיסטוריה היו שינויים בגודל של הנפח של כל מידה ומידה. אז אם אנחנו מדברים על 6 סאים, אנחנו מדברים על הזמן שעם ישראל היו במדבר. הסאים האלה נקראים סאות מדבריות. למה? כי כשנכנסו לירושלים, הוסיפו עוד שישית לכל המידות. זאת אומרת, הוסיפו לאיפה עוד שישית, הוסיפו לסאה עוד שישית. ואז למעשה יוצא שבשביל להגיע למידה של 6 עשרונים, של 6 סאה, מה שהיה בזמן של המדבר, אז בזמן שהיו בירושלים זה כבר היה 5 סאים. אותו כמות היה למעשה רק 5 סאים, בגלל שהוסיפו עוד שישית. זאת אומרת, אם לוקחים 5, מוסיפים עוד שישית, זה נהיה 6. מכיוון שבירושלים הוסיפו עוד שישית, אז ה-5 בעצם היה 6. וזה למעשה מה שצריך לדעת כדי להיכנס למשנה. אומרת המשנה, התודה, דהיינו לחמי התודה, הייתה בה 5 סאין ירושלמיות. כמו שאמרנו, שהשש סאין של המדבר יצאו 5 סאין ירושלמיות, שהן 6 מדבריות, שלמעשה יוצא 6 סאה במידה שרגילים לדבר דרכה בסאה המדברית. 6 סאות מדבריות, שלמעשה הם יוצאים 2 איפות, כי הרי אמרנו שכל איפה זה 3 סאה, ו2 איפות זה 6 סאה. האיפה, כל איפה היא 3 סאין. יוצא אם כן ש2 איפות הם 6 סאין. 6 סאים זה יוצא למעשה 20 עיסרון. כמו שאמרנו, שמכיוון שכל 3 סאה זה איפה, אז יש לנו פה 2 איפה, וכל איפה מתחלק ל-10 עשרונים, וכשיש לנו 2 איפה יש פה 20 עשרונים. 20 עשרונים, זה הכוונה 20 עשרון. עכשיו, 10 עשרונים היו ללחמים של החמץ, ועוד 10 עשרונים היו ללחמים של המצה. מאותם ה-10 עשרונים שהיו לחמץ, אז עשו מזה 10 חלות, וכל חלה וחלה היה עשרון, עשרון לחלה. וה-10 עשרונים האחרים שהם היו למצה, אז שהם כבר לא עשו מכל מצה מיסרון, כי הרי שם היו צריכים לעשות 30 מצות רק מ-10 עשרונים. אז איך עשו לגבי המצה? ובמצה שלושה מינין, ככה גורסים במשנה, וזה למעשה לפי הדקדוק, ככה נראה שזה הגרסה הנכונה, שלושה מינין, חלות, רקיקין ורווחה, מכל אחד מהם היה 10, ביחד 30. נמצאו שלושה עשרונים ושליש לכל מין ומין, כשאנחנו צריכים לחלק 10 עשרונים לשלוש, כי הרי כל אחד משלוש הסוגי לחמים של המצה היה בו 10 חלות, אז למעשה כשיש לנו 10 עשרונים לחלק לשלוש קבוצות של כל אחד מהם 10 חלות, כל קבוצה אנחנו נותנים שליש, אז יוצא 3 ועוד שליש. וזה גם יוצא 3 חלות לעשרון. כל עשרון היה בו 3 חלות, כי יש לנו 10 עשרונים ל-30 חלות. אז כל 3 חלות היה עשרון אחד. ובמידה ירושלמית, כשאנחנו מודדים במידה ירושלמית, מסביר רש"י, שהם היו הרי 5 סעין, כמו שזה פתחנו, התודעה הייתה בה 5 סעין ירושלמיות, אז אם כן, שאין 30 קבין, זה יוצא שזה היה 30 במידה של קו. דסאה 6 קבין, מכיוון שכל סאה היא 6 קבין, וכאן הרי יש לנו 5 סאים, 5 כפול 6 זה יוצא 30. ואם כן, מכיוון שיש לנו 30 קבים במידה של הירושלמי, במידה הירושלמית, אז אם כן, היו 30 קו, ומכיוון שצריך לחלק את זה ל-2, חצי לחמץ וחצי למצה, אז 15 לחמץ ו-15 למצה. ובמצה, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, שזה היה שלוש מינים, חלות ורקיקין ורווחה. אז אם כן, יש 5 קו לכל סוג, אם יש 15 קווין, אז 5 קו לכל סוג, כי הרי 3 כפול 5 כמובן זה 15. נמצאו 5 קווין לכל מין, דיינו לכל 10, לכל 10 לחמי מצה. ואז מכיוון שכך, ושתי חלות לקו, מכיוון שהיה לנו 5 קו בשביל כל 10 חלות, אז כשלוקחים 10 חלות ומייצרים את זה מ-5 קו, אז כמה קו יש לכל חלה? 10 לחלק ל-5, אז למעשה יוצא חצי. זאת אומרת 5 לחלק ל-10 יוצא בעצם חצי. אז אם כן, כל לחם ולחם של המצות היה עשוי מחצי של קו, אז כל קו היו בו שתי חלות של מצות. טוב, עכשיו הגמרא דנה בדברי המשנה. למדנו במשנה, התודה הייתה בה 5 סעין ירושלמיות. ככה למדנו במשנה. ולמעשה גם למדנו במשנה שכל איפה יוצא 3 סעה. ככה למעשה אמרנו, כל איפה יוצא 3 סעה. ועל זה הגמרא שואלת עכשיו, מנה נמילי? עונה הגמרא אמר רב חסדא. דאמר קרא, פסוק אומר ככה, האיפה, שזה מידת נפח, והבת, שזה גם מידת נפח, מספר לנו הפסוק, תוכן אחד, איפה ובת, זה אותו גודל של מידת נפח. תוכן אחד יהיה. מה בת? 3 סעין, אף איפה 3 סעין. זה אנחנו יודעים שהמידה שנקראת בת, היא בגודל של 3 סעין. כמו שנראה בעזרת השם את המקור לזה. ככה גם איפה היא בגודל של 3 סעין. שואלת הגמרא, ובת גופה מנהלן, שזה 3 סעין, אילי מעמיד הכתיב לשאת מעשר החומר. אם אתה רוצה לקחת מעשר ממידה של שנקראת חומר, כמה זה הבת, שזה בעצם 30 סעה, בת זה 30 סעה, חומר זה 30 סעה. חומר זה 30 סעה. אז ככה, לשאת מעשר החומר, אם אתה רוצה לתת מעשר מ-30 סעה, שזה למעשה המידה של חומר, אז אומר לך הפסוק, הבת. בת זה בעצם עשירית מחומר. אם חומר זה 30 סעה, אז בת זה עשירית מזה, זה 3 סעה. אז יש לנו מקור שהבת זה 3 סעים. שואלת הגמרא, האם זה המקור? שבת זה 3 סעין, ומפה אתה תלמד עכשיו לאיפה, איפה נמי הכתיב והעשירית החומר. אתה יודע כמה זה יוצא עשירית של חומר? חומר אמרנו זה 30 שאה. הפסוק אומר האיפה. אז אתה רואה מכאן שמאותו מקור שאנחנו לומדים שבת זה 3 שאה בגלל שזה עשירית של חומר, אז גם באיפה זה כתוב מפורש שזה עשירית של חומר. ואם חומר זה 30 שאה ובת ואיפה זה עשירית, אז שתיהם בעצם יש לנו את אותו מקור ללמוד שהם 3 שאה. אז למה צריך ללמוד בת מאיפה? אומרת הגמרא, אלא חומר לא ידענה כמה. מה תגיד, למה בכל זאת באיפה אין לנו מקור שזה 3 שאה? כי אנחנו לא בטוחים שחומר זה באמת 30 שאה. אז אם כן, אין לנו מקור גם לא לבת. אך הנמי לא ידענה כמה, אני לא יודע כמה שאה יש בכל חומר. גם כשאנחנו רוצים ללמוד לאיפה וגם כשאנחנו רוצים ללמוד לבת, אנחנו פשוט לא יודעים כמה זה חומר. אנחנו יודעים שאיפה ובת זה עשירית מחומר, אבל אנחנו לא יודעים כמה זה חומר. אומרת הגמרא, אלא מאחה. מאיפה אנחנו יודעים באמת שבת זה 3 שאה? אומרת הגמרא, הפסוק אומר, וחוק השמן, בשביל שנדע כמה לתת מעשר מהשמן, הבת השמן. דהיינו, בת שהיא המידה של השמן. המידה של השמן זה בת. ממשיך הפסוק ואומר, במעשר הבת מן הקור, שזה כולם יודעים שזה 30 שאה, זה לשון חכמים, קור זה ודאי 30 שאה, וכאן כתוב שמעשר הבת מן הקור, שזה למעשה יוצא שבת זה מעשר מקור. אז בת זה 3 שאה, כי הרי קור זה 30 שאה. עשרת הבתים, חומר, זאת אומרת, אם מעשר מקור זה בת, אז כמה זה 10 בתים? חומר, וחומר בעצם וקור זה דבר אחד. כי 10 הבתים חומר, כי הרי בשביל להגיע למידה של חומר צריך לעשות 10 בתים. כמו שאנחנו רואים שעשירית מחומר זה בת, אז בשביל להגיע לחומר צריך 10 בתים. בעצם זה לשון כפולה. אז הפסוק מלמד אותנו שבת זה עשירית מקור, שקור זה 30 שאה. אז עשירית מ-30 שאה זה 3 שאה. אז יש לנו מקור לזה שבת זה 3 שאה. ומכיוון שלמדנו מיד בתחילת הסוגיה, האיפה והבת תוכן אחד יהיה, אז גם איפה זה 3 שאה. יש לנו מקור לזה שהאיפה היא 3 שאה. אמר שמואל, אין מוסיפין על המידות יותר משטות. יש לנו מידת נפח, כמו שאנחנו מדברים עכשיו על שאה, על קור וכולי, רוצים עכשיו להגדיל את המידה. אז אסור להגדיל את זה יותר משיעור של שישית. הכי הרבה שאפשר להגדיל זה שישית, שטות. אותו דבר, ולא על המטבע יותר משטות. אם רוצים להגדיל את הגודל של המשקל של מטבע, הרי בזמנם איך היו עושים מטבע של כסף? היו לוקחים חתיכה כסף טהור, בשווי כמה ששווה אותו מטבע, אם זה דינר או כל מטבע שהוא, כמה שהוא שקל, לפי זה ככה הוא היה שווה. אז אם רוצים להוסיף על המטבע, אסור להוסיף יותר משישית. אותו דבר, והמסתכר בכל מיני דברים שהם חיי נפש, אוכל נפש, אסור לו להסתכר, לא להסתכר יותר משטות. אסור לו להרוויח יותר משישית כמה שאותו דבר שווה. למשל מאכל, כמה שהמאכל שווה, שלא יוסיף יותר משישית מהמחיר שלו, וימכור לאנשים במחיר מופרז. שואלת הגמרא מה היא תמה, וכאן הגמרא מדברת על המידות. דיינו על האיפה למשל, על השאה, למה לא להוסיף יותר משישית? מה היא תמה? אילי מה משום הפקועי תראה. אולי תגיד שהסיבה היא בשביל לא להפקיע את השערים. מה ההפקעה של השערים? מסביר רש"י, דכיוון שמגדילין מוסיפים אדמים. כיוון שמגדילים את המידה, אז עכשיו כל קילו, כל שאה שווה יותר, כי הרי יש פה כמות יותר גדולה, כל קילו נהיה יותר. ואם כן, וחיישינן דילמה אתל לא סופי הדמים יותר מדי, חוששים שאם כבר ייקרו את המחיר, ייקרו את המחיר יותר מדי, ואז יפקיעו את השערים. לכן אומרים, לא להגדיל את הכמות, כדי שהמחיר לא יעלה מדי הרבה. שואלת הגמרא, יא אחי, שטות נמי לו. אז אם אתה מפחד מהפקעת השערים, תגיד לו לא להגדיל בכלל את העמידות כדי שלא יהיה מחירים גבוהים. למה דווקא עד שישית אתה מתיר ומשישית ועלה רק אז אתה עושר? אומרת הגמרא, אלא משום הונאה, כי איכי דלא להווה ביטול מקח. סיבה למה שאסור להגדיל את השערים יותר משישית, וכדי שלא יהיה ביטול מקח, שלא יהיה פה הונאה. רש"י מסביר, דקיימה לן, זה מה שקיים לנו, אנחנו יודעים את ההלכה במסכת בבא מציע, הונאה שטות, אם המוכר למשל עושה הונאה לקונה, או שאפילו הקונה עושה הונאה למוכר בשישית, דהיינו המוכר למשל מוכר חפץ בשישית יותר ממה שזה שווה, או שהקונה קונה חפץ בשישית יותר זול ממה שזה שווה, הוא עושה הונאה בשישית, אז הדין הוא שקנה הוא מחזיר הונאה, הקניין מתבצע וצריך לשלם את ההפרש של ההונאה. ואם זה גתר משטות, אם ההונאה הייתה מעבר לשישית, אז בטל מקח, המקח בטל לגמרי. אך הנמי, אותו דבר גם כאן לענייננו, אם אנחנו נגדיל את העמידות יותר משישית, אז מה יצא? התגר שמחר את התבועה, אם לא ידע דהוסיפו על עמידות, המוכר לא ידע שעכשיו שאה למשל זה יותר. הוא חושב ששאה זה משהו רגיל פעם שהיה הגודל. ומחר לו כדי עמידה הראשונה. הוא מחר לו לפי השאה מה שהיה פעם. וזה קיבל במידה גדולה. עכשיו, הוא אומר לו, תראה, אני מוכר לך שאה. המוכר הוא רגיל ששאה זה מידה יותר קטנה. אז כשהוא ממלא לו שאה הוא בטוח, אני נותן לו עכשיו מידה לפי מה שאני יודע שזה ככה, אבל באמת כבר הגדילו את המידה, אז כשהוא ממלא את הכלי, הוא ממלא יותר ממה שהוא מתכנן, המוכר ממלא יותר ממה שהוא מתכנן, ואם כן מה יוצא? הרי נטענה מוכר, שטות. ואף על פי כן, קנה לוקח, ונותן לו דמי הונאה. עד שישית, הקונה, באמת הקניין שלו נשאר, רק צריך לשלם כמה שעונו את המוכר, צריך לתת לו את ההפרש. ואין המוכר יכול לחזור בו, ותקנו את זה כדי שיהיה לו ללוקח מה לאכול. לכן עד הונאה לא בטל המקח. אז אותו דבר גם לגבי כשמוסיפים את המידה מלכתחילה, מכיוון שאנחנו יודעים שהמוכרים עלולים לטעות, אז אומרים, אם אתה מעלה את המידות, תעלה את זה רק עד שישית כדי שלא יהיה ביטול מקח, והבן אדם שקנה יוכל ליהנות ממה שהוא קנה. אמנם הוא ישלם את ההפרש כמה שהוא רימה את המוכר, אבל לפחות את האוכל שהוא קנה הוא לא יפסיד. וזו הסיבה שלא מגדילים את המידות יותר משישית. שואלת הגמרא, והאמר רבה, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, כל דבר שמוכרים בכמות של נפח מדויקת, או בכמות של משקל מדויק, או בכמות של מספר מדויק, 5, 6, כמה שמוכרים, אפילו פחות מכדי הונאה, חוזר ומחרים. והמקח מתבטל, כי אנשים אמרו, אני רוצה 10, מה אתה מביא לי 9? אני רוצה 10 קילו, מה אתה מביא לי 9 קילו? כשאומרים מידה מדויקת, משקל מדויק, סכום מדויק, אז אפילו אם הרמאות היא קטנה, המקח מתבטל. ואם כאן אנחנו מדברים על מידה, מה זה יעזור שיגדילו את המידה רק עד שישית? גם פחות משישית שמגדילים את המידה, כשמתברר על הקונה או למוכר שרימו אותו, המקח מתבטל, כי זה דבר שבמידה. אומרת הגמרא, אלא משום תגר. הסיבה למה שלא מגדילים את המידות יותר משישית זה בגלל התגר של המוכר. מה העניין שצריך באמת לדאוג למוכר? מסבירה הגמרא, כי היכי דלא למתיה דיינה, כדי שהמוכר לא יבוא לידי הפסד. מה פירוש, איזה הפסד המוכר יכול לבוא בזה שאנחנו נגדיל את המידה מעבר לשישית? אז יש רשב"ם במסכת בבא בתרא דף צדיק, שם הוא מפרש את זה בצורה ממש יפה ונקרא את הלשון. אז הוא כותב ככה, התגר שבא מעיר אחרת, תגר מגיע עכשיו מעיר אחרת, הוא בא לעיר הזאת, והמרן דמשתכר שטות. הרי אמרנו שמותר לו למכור את מה שהוא עכשיו מביא פה, את הסחורה שהוא מביא, מותר לו להרוויח שישית. אז הוא כנראה מנסה להרוויח כמה שהוא יכול, למה לא? ואם כן, ובשלו הוסיפו, כי אם שטות, והוא לא ידע. אם הוסיפו באמת את המידה רק בשישית, והוא לא יודע שהוסיפו, אז אם כן, הוא מחר כמו שהיה רגיל עד עכשיו. הוא הלך ומחר את הסחורה במידה של סאה, הוא לא יודע שסאה עכשיו זה כמות יותר גדולה, הוא מחר את זה באותה מידה כמו שהוא היה רגיל למכור עד היום, והוא מרוויח שישית, נותן לעצמו להרוויח שישית. אז אם כן, לא איבד כי אם שטות שהיה לו להרוויח, ולא הפסיד מקרן שלו כלום. אם אנחנו אומרים שהבן אדם שבא פה למכור מעיר אחרת, הוא רגיל שסאה זה מידה מסוימת. עכשיו, העלינו את המידה בעוד שישית, אבל הוא מלכתחילה הרי מוכר את המקח שלו בשישית יותר, כי הוא רוצה הרי להרוויח. אז אם כן, גם אם אנחנו נוסיף על המידה עוד שישית, הוא בעצם לא יפסיד כלום, כי זה בעצם החלק שהוא תכנן להרוויח, אז מקסימום הוא לא ירוויח את החלק הזה. ממשיך הרשב"ם, אבל אם הוסיפו יותר משטות, אם אנחנו נוסיף עכשיו למידה מעבר לשישית, אז אם כן, איתלי פסדה בקרן שלו, אז הוא כבר יפסיד מהבסיס, ממה שהוא בעצם הביא, מהסחורה שלו, הוא יפסיד את הקרן. לכן אנחנו אומרים, בגלל שהוא יכול להרוויח עד שישית, לכן אנחנו יכולים לקחת את הסיכון שאולי הוא לא ידע שהגדלנו את המידה בעוד שישית. מקסימום הוא לא ירוויח את השישית שהוא תכנן, אבל להפסיד הוא גם לא יפסיד. שואלת הגמרא, דיאנה הוא דלא לימטייה, רב חלו ביי? אתה רק דואג שהוא לא יפסיד? מה, אתה לא דואג לזה שהוא צריך להרוויח? בשביל מה הוא תגר? בשביל לא להפסיד? וזבן וזבן תגר היקרי? מה, אם הוא רק יקנה וימכור? באותו מחיר שהוא קנה, הוא נקרא סוחר, הוא הרי לא מרוויח כלום. ברור שהוא צריך גם להרוויח. אומרת הגמרא, אלא אמר רב חיסדא, מה הסיבה באמת שמותר להוסיף על המידה רק עד שישית? זה לא בגלל סברה, אלא זה בגלל פסוק. שמואל קרא אשכח ודרש. ואם יש פסוק, הוא מצא פסוק והוא דרש אותו, ואם יש פסוק, אז אין שאלה איך מותר. הפסוק אומר שמותר. מה הפסוק? השקל 20 גירה. הגודל של שקל זה 20 גירה, 20 מהמידה שנקראת גירה. עכשיו, ממשיך הפסוק ואומר, כאן אנחנו רוצים להגיע למידה של מנה, למידה של 100 זוז. איך מגיעים למנה? אז הוא אומר ככה, 20 שקלים ועוד 5 ו-20 שקלים. אז כמה זה 20 ועוד 5 ו-20? 25? 45. הלאה. 10, עוד 10, זה כבר 55, ו5, זה כבר יוצא 60 שקל. המנה יהיה לכם, זה 60 שקל, זה בעצם יוצא מנה, 100 זוז. שואלת הגמרא, מנה? מה? 60 שקלים זה רק 100 זוז? מעתן ו-40 אבו. 60 שקל יוצא 240 זוז. למה? כי הרי שקל מהתורה זה בעצם מה שקוראים לזה סלע. ואם כן, סלע זה הרי כמו שאנחנו יודעים יוצא 4 זוז. מנה זה רק, זה 100 זוז. שתי שקל, מנה זה 100 זוז, וזה בעצם יוצא 25 שקלים. אם כל 4 זוז זה שקל, אז כמה זה 100 זוז? 25 שקל. איך הגעת ל-60 שקל רק 100 זוז? הרי זה יותר מכפול. 60 שקל למנה זה יותר מכפול מ-25. אז זה לא מסתדר ש-60 שקל יוצא רק 100 זוז. זה השאלה של הגמרא. הרי מעתן ו-40 אבו. זה יוצא 240 זוז. כי 60 כפול 4 יוצא 240. כן, 60 שקלים כפול 4 זוז, כל שקל זה הרי 4 זוז. אלא שמה מן התלת. מזה שאנחנו רואים שבכל זאת התורה אומרת ש-60 שקלים יוצא רק מנה, רק 100 זוז, אני לומד מפה שלושה דברים. שמה מנה מנה של קודש כפול היה. שהמנה שעליו אנחנו מדברים מהתורה זה לא 100 זוז, אלא זה כפול, זה 200 זוז. ושמה מנה מוסיפין על המידות ואין מוסיפין יותר משטות. זאת אומרת, אפשר להוסיף על המידות, אבל אסור להוסיף יותר משישית. ואם כן, הפסוק ביחזקאל שאומר שזה היה 240, הוסיפו 40. כמה זה 40 לחלק ל-6? זה יוצא בדיוק 40. 240 לחלק ל-6, זה 40, 80, 120 ועוד 120, 240. בעצם זה יוצא שישית בדיוק. הוסיפו עוד שישית. ושמה מינה, שטותא מלבר. דבר שלישי שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שאת השטות שמוסיפים, מוסיפים אותו לחוץ, דיינו. כשיש לנו פה בעצם חמש חלקים, מוסיפים את החלק השישי. כי הרי למעשה יש לנו שתי אפשרויות. אם אני רוצה לעשות שישית, אני יכול לקחת חמש ולהוסיף עוד אחד, ואז נהיה האחד שהוספתי, הוא נהיה שישית מהכל יחד, אחרי התוספת. או שאני יכול להגיד, לא, יש לך פה חמש, תיקח שישית מתוך החמש. שישית מתוך החמש יוצא פחות. כאן שאנחנו רואים שהוסיפו 40, 40 זה יוצא שישית רק אם אנחנו מתייחסים לכל ה-240 ביחד. אם אנחנו מתייחסים רק ל-200, השישית מ-200 לא יוצא 40. סימן שכשאנחנו מוסיפים שישית, מוסיפים שישית מלבר בתור תוספת. שישית של תוספת שביחד עם השישית זה יוצא שהחלק שהוספנו הוא באמת שישית. אמר אבינה, מתנית אינה מדייקה. באמת אפשר לדייק מהמשנה שהשישית שמוסיפים זה שישית מבחוץ, מלבר, במשנה שלנו. דקטני, התודה הייתה באה חמש שאין ירושלמיות. אותם חמש שאין ירושלמיות זה אחרי שהוסיפו להם שישית מהשאה של המדבר. שהן שש מדבריות, שבמדבר היה שש. זאת אומרת ששישית זה בנוסף לחמש. יש חמש, מוסיפים עוד אחד, אחרי שהוספת עוד אחד, אתה מתייחס למה שהוספת בתור שישית. רואים שהשישית זה מלבר שמה מינה. המשנה הבאה למעשה עוסקת באותם 40 לחמי תודה, שהרי היו בהם 4 סוגים, כל סוג 10, 10 כפול 4 זה כמובן 40. כל אחד מתוך ה10 לחמים היו מפרישים עשירית ממנו ונותנים לכהן. ועל זה למעשה המשנה מדברת. מכולם, מכל לחמי התודה, היה נוטל אחד מ10 תרומה. היה מפריש מכל 10, אחד היה לוקח תרומה לתת לכהן. שנאמר, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם. זה הפסוק. דורשים במשנה, מה שכתוב אחד שלא ייטול פרוס. צריך לקחת שלם, שכשנותנים לכהן לחם אחד מכל 10 לחמים של התודה, צריך שהלחם הזה יהיה שלם לגמרי כשנותנים את זה. זה המילה אחד. מכל קורבן לומדים מזה שיהיו כל הקורבנות שוות. מה פירוש שיהיו כל הקורבנות שוות? הרי הם מדברים פה על לחמים. מה מתכוונים להגיד? שלא ייטול מקורבן על חברו. הרי יש לנו כאן 40 לחמים, כמו שאמרנו, שהם למעשה מחולקים ל4. כל סוג יש 10. אז אולי הכהן יגיד, אולי המפריש יגיד, במקום שאני אלך ואיתן עכשיו לכהן אחד מכל סוג, אני אתן לו מסוג אחד שתי לחמים על חשבון הסוג השני. לכן אומרת התורה, לא, צריך לתת אחד לחם אחד מכל סוג של לחמים. לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה, זה הפסוק אומר. מה עושים אבל עם מה שנשאר, התשעה האחרים שנותרו? מה עושים עם כל הלחמים של התודה? והשאר נאכל לבעלים. את שאר הלחמים הבעלים לוקח איתו, לסעודה הגדולה שהוא הולך לעשות בטח בירושלים, מהבשר של הקורבן תודה, יחד עם כל הלחמים, יעשה סעודה תודעיה כנראה, לבורא עולם, ביחד עם הקורבן, ביחד עם כל הלחמים האלה, ויהיה כמובן מספיק אוכל לכל הציבור הגדול שיבוא לשמוע את דברי השבח והתודה על הניסים שהבורא עולם עשה איתו, שלשמם כנראה הבן אדם הביא את הקורבן תודה. אומרת הגמרא תנו רבנן ברייתא, פסוק אומר, אותו פסוק שהזכרנו במשנה, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם. דורשים בברייתא, והקריב ממנו, הכוונה מן המחובר. מחובר מה? מה מחובר? הרי הלחמים האלה זה בעצם 40 לחמים. רק צריך שהם כולם יהיו מכונסים בתוך הכלי. כל הלחמים צריכים להיות בתוך כלי אחד. אחד, הפסוק אומר, והקריב ממנו אחד. מה לומדים מהמילה אחד? שלא ייטול פרוס, אלא שלם. מה שכתוב מכל קורבן, שיהיו כל הקורבנות שוות, כמו שלמדנו במשנה, שלא ייטול מן הקורבן על חברו. יגיד, במקום לקחת אחד מכל סוג, אני אקח שתיים מסוג אחד, במקום אחד מהסוגים. לא, חייבים לקחת אחד מכל סוג וסוג. ממשיכה הברייתא, תרומה להשם, כתוב בפסוק, לומדים מזה, איני יודע מכמה היא. כמה חלות הוא לוקח אחד. אני מבין שצריך לקחת אחד. אבל מתוך כמה? אנחנו יודעים שזה מתוך 10, אבל הפסוק למעשה לא אומר שזה מתוך 10 בינתיים. אומרת הגמרא, הרי נידן, אני לומד מסברה. הרי נאמר כאן תרומה, הלשון תרומה כתובה פה בפסוק, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם. הלשון תרומה כתובה לגבי לחמי תודה. ונאמר בתרומת מעשר גם כן תרומה. המילה תרומה כתובה לגבי תרומת מעשר. מה זו תרומת מעשר? למעשה כשהאדם מפריש תרומות ומעשרות מהיבול של השדה, דבר ראשון הוא מפריש תרומה לכהן, דבר שני הוא מפריש מעשר ראשון ללוי, והלוי שמקבל את כל המעשר עשירית מהשדה, מעשר ראשון, הוא צריך להפריש תרומה מתוך המעשר הראשון הזה, ולמי הוא נותן את התרומה? הוא נותן את זה לכהן, תרומת מעשר. מה הכמות שצריך לתת תרומת מעשר? עשירית. אז שם בתרומת מעשר כתוב המילה תרומה, לומדים גזירה שווה משם, מתרומת מעשר לפה לעניין של לחמי תודה. זה מה שאומרת כאן הברייתא. מה להלן בתרומת מעשר? אחד מעשרה, אף כאן לגבי חלות, אחד מעשרה צריך לתת. או כלך לדרך זו, יש לנו דרך אולי ללכת בדרך אחרת במקום לומר שלומדים מתרומת מעשר שזה יהיה עשירית. מאיפה נלמד? נאמר כאן תרומה ונאמר בביקורים תרומה. שם גם כתוב הלשון תרומה. מה להלן בביקורים? כמה צריך לתת? אין לה שיעור. הרי כתוב אילו דברים שאין להם שיעור. המשנה הראשונה של מסכת פאה, אנחנו נוהגים לומר את זה כל בוקר אחרי ברכות התורה. אילו דברים שאין להם שיעור. אפשר לתת כמה ביקורים שרוצים. בן אדם הולך לשדה, הוא רואה את העינה של ביקרה, כורך עליה חוט אדום גמי, ואומר היא תהיה לביקורים, כן? אם הוא רוצה אחר כך גם את התעינה השנייה שביקרה להביא בתור ביקורים, הוא יכול גם את זה להביא. אין שיעור כמה ביקורים אפשר להביא לבית המקדש. אולי נגיד גם לגבי לחמי תודה, שאין שיעור ואפשר שיתנו כמה לחמים שרוצים לכהן. ולחמי תודה. כן, מה להלן אין לה שיעור בביקורים, אף כאן לגבי לחמי תודה אין לה שיעור. נראה למי דומה, אתה רוצה לדמות את זה מצד אחד למעשר, תרומת מעשר, מצד שני לביקורים. בוא נראה למי הוא יותר דומה, לחמי תודה. דנין תרומה שאין אחרי התרומה, כמו לחמי תודה. אחרי שמפרישים מלחמי תודה אחד מכל עשר, אין אחרי זה עוד פעם משהו שצריך להפריש מאותו לחם. אז דנים את זה מתרומה שאין אחרי התרומה, תרומת מעשר אחרי שהפרישו מתוך המעשר ראשון את התרומת מעשר, אין יותר תרומה אחרת מה להפריש. אז הרבה יותר דומה לחמי תודה לתרומת מעשר. ואין דנים ואל תוכיח ואל יוכיחו ביקורים שיש אחריהם תרומה. זה שבן אדם מפריש ביקורים מתוך הפירות, הכל טוב, זה ממש מעולה, אבל צריך אחר כך להפריש שאר התרומות והמעשרות. זה לא פותר אותו מתרומות ומעשרות, זה שהוא נתן ביקורים. ביקורים זה מצווה אחת. יש אחר כך תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני או מעשר עני. אז אם כן, ביקורים זה לא דומה ללחמי תודה, כי בלחמי תודה בעצם זה הסוף. אין עוד יותר מה להפריש אחרי שמפרישים תרומה מתוך הלחמי תודה. אז לחמי תודה יותר דומים לתרומת מעשר. לכן זה רק עשירית. או כלך לדרך זו, אומרת הגמרא כן, אבל אפשר אולי להגיד שכן נדמה תרומת מעשר בדווקא לביקורים, באיזה דבר הם דומים. דנין תרומה הנאכלת במקום קדוש בירושלים. איפה אוכלים את התרומה הזאת של הלחמי תודה? רק בירושלים. את כל הלחמי תודה צריך לאכול בירושלים, אבל גם את התרומה. מתרומה הנאכלת במקום קדוש, שזה למעשה שאת הביקורים אכלו דווקא במקום קדוש, דווקא בירושלים גם. אבל אל תוכיח תרומת מעשר שנאכלת בכל מקום. כשהכהן מקבל את תרומת מעשר, הוא יכול לקחת את זה איתו לאופקים, ליסודות, לאיפה שהוא רוצה בכל העולם, לבני ברק, ולשם לאכול את התרומה הזאת, את תרומת מעשר. אז אם כן, זה לא דומה לגמרי ללחמי תודה שצריכים לאכל דווקא בירושלים, אלא לחמי תודה דווקא יותר דומים לביקורים בעניין הזה. אז אני אגיד שאין להם שיעור באמת, אפשר לתת כמה לחמים שרוצים. אומרת הגמרא, אז אתה צודק, באמת אי אפשר ללמוד לא ככה ולא ככה. תלמוד לומר ממנו תרומת תרומה להשם. זה כתוב לגבי לחמי תודה. מכתיב בתרומת מעשר, לשון ממש דומה, ממנו הגרסה פה תרומת, תרומת השם. אז לומדים אם כן גזירה שווה משלוש מילים. לגזירה שווה. שמה? שזה צריך להיות אחד מעשרה שאנחנו מדמים. לחמי תודה לא לביקורים אלא לתרומת מעשר שצריכים לתת אחד מתוך עשר. אומרת הגמרא, למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה. זה למדנו כבר. אבל מה עדיין חסר לנו? איני יודע מכמה, מה פוש מכמה? כמה קמח, כמה קמח. מכמה קמח היא חלה. כמה קמח צריך לשים בשביל החלה של החמץ, על כל חלה וחלה של חמץ? כמה? כמה קמח צריך שיהיה? אני יודע שמתוך 10 חלות מפרישים חלה אחת, אבל כמה הגודל של כל חלה וחלה של החמץ? אומרת הגמרא, אז מאיפה באמת תלמד את זה? הרי נידן. מאיפה? נאמר כאן לחם, לגבי לחמי תודה. ונאמר להלן בשתי הלחם שמניפים בחג השבועות בשביל להתיר את התבואה החדשה, להביא ממנה מנחות בבית המקדש, שם לגבי שתי הלחם כתוב גם כן את הלשון לחם. מה להלן בשתי הלחם שביעים בחג השבועות? אז היה שתי חלות, כל חלה היה בגודל של יסרון, עשירית העיפה, מידה של עשירית העיפה, יסרון לחלה. אף כאן, גם לגבי לחמי תודה, זה יהיה יסרון לחלה. או כלח לדרך זו, יש לנו גם דרך שנייה מאיפה ללמוד כמה הכמות של הקמח. מה הדרך השנייה? נאמר כאן לחם לגבי לחמי תודה, ונאמר בלחם הפנים, שהיו מסדרים בתוך ההיכל, מי שמכיר את התמונה של תוך ההיכל של בית המקדש, אז בצד ימין יש שם כזה שולחן מרשים עם שתי מערכות של לחם הפנים על השולחן. לחם הפנים, גם שם כתוב את המילה לחם, וכמה קמח שמו בכל לחם ולחם שם. בלחם הפנים כתוב גם כן לחם, מה להלן שני עשרונות כפול לכל לחם. אף כאן אולי נאמר שבכל אחד מהלחמים של לחמי תודה יהיו שני עשרונות. נראה למי דומה, אתה רוצה לדמות מלחם הפנים ומשתי הלחם, בוא נראה למי הלחמי תודה יותר דומים. דני מנחה באה חמץ, חוץ מזה שהיא באה חמץ, היא באה גם כן עם הזבח. שזה למעשה שתי דברים מאפיינים שיש בלחמי תודה של החמץ, שמצד אחד הם כמובן חמץ, הם לא מצא, ומצד שני הם באים ביחד עם קורבן. הלחמי תודה באים ביחד עם קורבן תודה, אז אני דן אותם משתי הלחם שגם הוא מגיע מחמץ ולא ממצא, והוא מגיע ביחד עם הקורבנות שתי כבשי העצרת. אז אם כן, נלמד, כמו שלגבי שתי הלחם זה יסרון לכל חלה, ככה גם לגבי לחמי תודה, החמץ, זה יסרון לכל חלה. זה דרך אחת. או, כן, ואל יוכיח לכם הפנים, וזו, ואני לומד עוד פעם, מנחה הבא, חמץ עם הזבח, ממאיפה אני לומד את זה? ממנחה הבא, חמץ עם הזבח, דיינו משתי הלחם, שהוא גם בחמץ וגם עם קורבן, כמו שהסברנו. אומרת הגמרא, זה הדרך הנכונה ללמוד, ואל יוכיח לחם הפנים, שאינו בא חמץ, הוא בא מצה, והוא לא בא עם הזבח, אלא הוא בא בנפרד. זה דרך אחת ללמוד דווקא משתי הלחם, את הלחמי תודה של החמץ. אבל יש דרך שנייה כמובן, או כלך לדרך זו, דנין את הלחמי תודה ממנחה הבא מהארץ ומחוץ על הארץ, מן החדש ומן הישן. את הלחמי תודה אפשר להביא לא רק מארץ ישראל, מתבואה של ארץ ישראל, אפשר להביא תבואה מטורקיה, מחוץ לארץ גם, אפשר להביא את הקמח בשביל זה. וגם, לא חייבים דווקא לקחת מהתבואה החדשה, אלא אפשר לקחת גם מהתבואה הישנה של שנה שעברה. אז אם כן, זה דברים שמאפיינים לחמי תודה של חמץ. אז נראה מי עוד יש את המאפיינים האלה. נלמד את זה ממנחה של לחם הפנים, לחם הפנים. שהבא מהארץ ומחוץ על הארץ, מן החדש מן הישן, ואל יוכיחו שתי הלחם שאין באות אלא מן החדש. מביאים אותה מהתבואה החדשה, ואגב היא מתירה גם את התבואה החדשה לבית המקדש, אבל אי אפשר להביא את שתי הלחם מהתבואה הישנה. מה עוד? וגם היא באה רק ומן הארץ ולא מחוץ על הארץ, אז למי יותר דומה לחם, למי יותר דומה ללחם של לחמי תודה? הרבה יותר דומה לפי זה הלחם הפנים. אז יש לנו דבר שלחמי תודה דומים לשתי הלחם, ויש דבר שדומה ללחם הפנים. נו, אז מאיפה באמת נלמד כמה הכמות של הקמח שצריך לשים בכל אחד מהלחמים של החמץ של התודה? אומרת הגמרא, אז תלמוד לומר, כתוב בשתי הלחם, כתוב שמה, ממושבותיכם תביאו, כתוב במילה תביאו, לחם תנופה 2, שאין תלמוד לומר תביאו, כי הרי כתוב בפסוק לפני כן והקרבתם מנחה חדשה, אז אני מבין שצריך להביא את זה. למה צריך להגיד את המילה תביאו? ומה תלמוד לומר תביאו? שכל מה שאתה מביא ממקום אחר, דיינו, כל מקום שאתה מביא דבר דומה לזה, שזה חמץ, וזה מגיע עם קורבן, דיינו, כמו שתי הלחם, עוד קורבנות דומים. איזה קורבן דומה בשתי החלקים האלה? זה לחמי תודה חמץ, העשר לחמי חמץ. הרי הוא כזה כמו שתי הלחם. מה להלן בשתי הלחם? זה צריך להיות יסרון לחלה. אף כאן בלחמי תודה של החמץ, יסרון לחלה. זה השיעור שצריך להיות. שואלת הגמרא, אם להלן שתי עשרונות, כל החלות ביחד, הרי כמה לחמים יש בשתי הלחם? שאלה קשה. כמה לחמים יש בשתי הלחם? אחד פעם שאל, בוא נראה אם אתה יודע איך קוראים לאבא של יהושע בן נון. כן? כמובן, יהושע בן נון. אז האבא היה נון. כמה לחמים יש בשתי הלחם? שתיים! שתי הלחם! בכל, ומכיוון שבכל אחד מהם היה עשרון. היה עשרון בכל אחד. אז שתיהם יחד, שתי עשרונים. סך הכל, כל הלחמי שתי הלחם, כמה עשרונים היה? רק שתיים. ואני אגיד שגם לגבי כל העשר לחמי תודה, היו רק שתי עשרונים. לא כל לחם יהיה מעשרון, אלא אולי נאמר שכל העשרה יהיו רק משתי עשרונים. אומרת הגמרא, כן, מה להלן שתי עשרונות להכל, אף כאן שני עשרונות להכל. תלמוד לומר, תהיינה שכל חלה וחלה תהיה מעשרון. למדנו עשרה לחמץ. למה? כי הוא דומה לשתי הלחם. אבל עשרה למצאה שלא דומה לשתי הלחם, כי הרי שתי הלחם בא מחמץ. והשלושים לחמי מצה שהגיעו ביחד עם הקורבן תודה, היו כמובן מצה. אז מאיפה נלמד? מניין שהם גם כן צריכים להגיע מעשרה עשרונים סולת. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, כתוב בחלות מצה, במצות של התודה, בשלושים לחמי מצות של התודה, כתוב שם בפסוק אומר, על חלות לחם חמץ. שהלחמי מצה צריכים לבוא על חלות החמץ. כנגד החלות של החמץ צריך להביא לחמים של מצה. דורשים מזה חמץ נגד, זהו, כתוב, אכלות לחם חמץ, נגד חמץ אבי מצה. כנגד כמה של לחמי חמץ שאתה מביא, כנגד זה תביא גם לחמי מצה. חמץ יש עשרה עשרונים, גם מצה יהיו עשרה עשרונים. נמצאו, אם יש עשרה עשרונים של החמץ ועשרה עשרונים של המצה, עשרים עשרונות לחמי תודה, עשרה לחמץ ועשרה למצה. יכול, עשרה שבמצה לא יהיו כולן, אלא ממין אחד. אולי צריך להביא את כל הלחמים של המצה מסוג אחד, מי אמר שצריך להביא רקיקין, רווחה, וכמו שראינו, חלות, שלוש סוגים שכל סוג צריך להביא ממנו עשר, אולי צריך להביא את כל הלחמי חמץ מאותו סוג. אומרת הגמרא, זה אי אפשר להגיד, כי תלמוד לומר, פסוק קודם כתוב, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, אז כתוב שם, א', חלות מצות בלולות, לסוג אחד, בשמן. סוג שני, הוא רקיקי מצות משוחים בשמן. סוג שלישי, סולת מרווחת וגומר. אז נמצאו שיש פה שלושה, קודם כל שלושה סוגים של לחמי מצה, ואם יש לנו פה עשרה עשרונים לכל השלושה סוגים האלה, אז כמה עשרונים יש לכל סוג וסוג? יש פה עשרה עשרונים לכל הלחמי מצה, ויש שלושה סוגים של ללחמים של מצה. אז כמה כל סוג מקבל? שליש. כמה זה שליש מ-10? מסכם את הברייתא. נמצאו שלושה עשרונים ושליש לכל מין ומין מהלחמי מצה. ושלוש חלות לעשרון. כיוון שיש פה 10 עשרונים ל-30 חלות, אז כל עשרון מקבל שלוש חלות. ונמצאו לחמי תודה 40, למה? 30, מצב עוד 10, חמץ. נוטל מהן 4, מכל סוג וסוג לוקח 1, למי הוא נותן את זה ונותן לכהן? מה עושים עם כל השאר? והשאר נחלים לבעלים. אמר מר, עד לפה זה היה ברייתא ארוכה, יפה, ממש מרשימה. עכשיו הגמרא דנה בכמה נקודות שלמדנו בברייתא. אמר מר, למדנו על זה שכתוב והקריב ממנו, המילה ממנו באה ללמד אותנו, מן המחובר שכל החלות כשמפרישים מהם את התרומה צריכים להיות מחוברים, מוגדים יחד בתוך כלי, או שהם יהיו ביחד על כל פנים באיזושהי צורה. שואלת הגמרא, זה שכתוב ממנו זה אומר שההפרשה צריכה להיות מדבר שכל שאר החלקים שלו מחוברים, אלא מעתה דכתיב לגבי קורבן חטאת, הפסוק אומר, ואת כל חלבו ירים ממנו. מה תגיד שכל הקורבן חייב להיות, האיברים שלו צריכים להיות עדיין שלמים? מתי שמפרישים ממנו את האמורים? אתם, מהי מחובר איקה? אומרת הגמרא, כן, אתה צודק, ממש כמו שאתה אומר, צריך שכל האיברים יהיו מחוברים. כדרב חיסדא, אמר אבימי, אמר רב חיסדא בשם אבימי, שלא ינתח בשר קודם שיטול אימורים, שלא יחלק את האיברים של הקורבן חטאת לפני שמפריש מבפנים את האימורים בשביל להקטיר למזבח, כי את כל חלבו באמת ירים ממנו, צריך שזה יהיה מתוך המחובר. עוד למדנו מברייתא, אמר מר, נאמר כאן בחלה, כתוב שם תרומה, ונאמר בתרומת מעשר, תרומה. ואז לומדים שזה יכול להיות אחד מ-10. שואלת הגמרא, רגע, רק בתרומת מעשר מצאת את המילה תרומה? הרי גם ונלף מתרומת מדיין. שם היה מלחמה גדולה מאוד שמשה רבנו שלח את אנשי הצבא להילחם במדיין, אחרי כל הסיפור שהיה שם עם בלעם. אז אחרי שנלחמו, כמובן שניצחו, אז כתוב שם שמשה רבנו הצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לחלוק את כל השלל שהביאו מהמלחמה, את כל התכשיטים, כל היעלומים, כל הבהמות שהביאו, את כל הרכוש, לחלק את זה לשתיים. חצי להביא לאנשי הצבא, ועוד חצי להביא לעם. עכשיו, מתוך החצי של אנשי הצבא, הוא הצטווה להפריש תרומה להשם. כמה? אחד מ-500 תרומת השם. אז שם כתוב את הלשון תרומה, וכמה הפרישו? אחד מ-500. יש לך 500? כך מתוך זה אחד. אז אני אגיד שגם התרומה של חלות צריך להיות אחד מ-500. ונהלך מתרומת מדיין, עונה הגמרא, דנין תרומה נוהגת לדורות, מתרומה נוהגת לדורות. רגע, לחמי תודה הביאו רק פעם? דיינו, לא בזמן בית המקדש, דיינו, הביאו את זה רק במדבר נגיד? מה פתאום? הביאו את זה כל זמן שהיה בית מקדש, לדורות. כשיבנה בית מקדש בעתיד, גם כן יביאו קורבן תודה. אז אם כן, צריך ללמוד את זה מדבר נוהג לדורות, דיינו תרומות, תרומת מעשר, אבל אתה לא יכול ללמוד את זה מתרומת מדיין. ואל תוכיח תרומת מדיין שאינה נוהגת לדורות, היא רק נוהגת בזמן מלחמת מדיין. אז ודאי שעדיף ללמוד מתרומת מעשר, 1 מ-10. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה דבר לדורות? ונעלף מתרומת חלה, חלה צריך להפריש 1 מ-48. אומרת הגמרא, תנא דברבי ישמעאל, דנים, לחמי תודה, דבר שנאמר בו ממנו, הגרסה היא תרומת, תרומת השם, ממנו תרומת השם, מדבר שנאמר בו, כתוב שם ככה, ממנו תרומה להשם. דנין דבר שנאמר בו ממנו תרומה להשם, זה הגרסה האמיתית. מדבר שנאמר בו ממנו תרומת השם. דיינו, דנים, תודה, לחמי תודה, שם כתוב, כמו שאמרנו, ממנו תרומה להשם, תרומת מעשר שכתוב שם ממנו תרומת השם. זה גזרה שווה הרבה יותר טובה. 3 מילים דומות. להפוקי תרומה חלה, זה לא נאמר בו ממנו תרומה להשם, אז לכן אנחנו מעדיפים לא ללמוד מחלה, אלא ללמוד מתרומת מעשר. מביאה הגמרא ספק. באי רבא, תרומת לחמי תודה, חייבין עליהם מיטה וחומש, או אין חייבין עליהם מיטה וחומש? בתרומת מעשר, אנחנו יודעים שאם ישראל הולך ואוכל במזיד מתרומה, מה אתה אוכל מהתרומה הזאת? זה שייך לכהנים. אז אם זה היה במזיד, הוא חייב מיטה בידי שמיים. ואם זה היה בשוגג, הוא צריך, חוץ ממה שהוא משלם את מה שהוא אכל, להוסיף עוד 5. אם זה בשוגג, בלי כוונה. השאלה אם גם בחלות תודה, אם יאכלו את אותו לחם שהפרישו לכהן על ידי זר, אם זר יאכל את זה, האם הוא יהיה חייב גם כן, אם זה במזיד מיטה בידי שמיים, ואם זה בשוגג חומש או לא. מביאה הגמרא שתי צדדים. כיוון דהתקש החלות של לחמי תודה לתרומת מעשר, אז אולי זה כתרומת מעשר דם מביא חייבים. או דילמה, מה שכתוב בתרומת מעשר שחייבים מיטה בידי שמיים, התורה ממעטת בו. וכשכתוב שם בשוגג שחייבים חומש, כתוב שם ו5. דיין ממעטים. מי את רחמנה? אז זה ספק אחד. ספק שני, מדמת, האם כמו תרומת מעשר, שהיא מתערבב אחד בתוך חולין, אז הוא למעשה הופך את הכל לתרומת מעשר, עד שיהיה בחולין 101 כנגד מה שנכנס בפנים. דיינו, צריך שיהיה שם, אם נאמר נכנס אחד, אז צריך שיהיה כנגד זה 101. צריך שיהיה 100 ועוד האחד הזה שנכנס בשביל להתיר, שזה יהיה בטל. אז, אבל אם לא, אז זה מדומה. מדומה כוונה מעורבב, וכולו הופך להיות בדין של תרומת מעשר. האם זה שייך גם כן בחלות של תודה, שהוא עושר את כל הלחמים שהוא התערבב בהם? או אינה מדמת? אומרת, הגמרא תיקו, השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה. ממשיכים לפרש את הברייתא שהזכרנו. אמר, למדנו בברייתא, תלמוד לומר, תהיינה. אז מה שכתוב תהיינה, אמרנו שזה ריבוי שכל אחד מהלחמי חמץ של הקורבן תודה צריך להיות בגודל של איסרון, ולא שכל הלחמים ביחד יהיו שתי עשרונים, כמו שכל שתי הלחם הם בעצם שתי עשרונים. לכן כתוב תהיינה שכל אחד ואחד מהלחמים הוא עשרון, ולא כל העשרה לחמים ביחד יהיו שתי עשרונים, כמו שתי הלחם. אומרת הגמרא, מהי תלמודה? איך לומדים את זה באמת משם? אולי נאמר שזה הכוונה כן שיהיה כל העשר עשרונים יהיו ביחד, כל העשר לחמים יהיו ביחד שתי עשרונים, כמו שבשתי הלחם, כל שתי הלחם הם שתי עשרונים. עונה הגמרא, אמר רב יצחק ברב דימי, כתוב תהיינה עם שתי יודים, תהיה היוד, כתוב כפול, שתי יודים, תהיינה, אז יש פה יוד מיותרת אחת, יוד זה בגימטריה עשר, אז אם כן, תהיינה כתיב, לומדים שצריכים שכשהם יהיו ביחד עשר עשרונים, הלחמי תודה. שואלת הגמרא בסדר עשר, אבל מה לך עשר עשרונים? אימא, עשרה קפיזי, אולי עשרה מידת קפיזי שהיא חצי קו, אמר רבה, בעשרונות דיבר הכתוב, מדברים פה על עשרון, לא מדברים פה על קפיזי, אז כשכתוב יוד, זה בא להגיד עשר עשרונות. בברייתא היה כתוב ככה, למדנו עשרה לחמץ, שהחמץ צריך להיות עשרה עשרונים. עשרה למצה מניין, אז הברייתא הסבירה מאיפה לומדים באמת שצריך עשרה עשרונים ללחמים של המצה, תלמוד לומר על חלות לחם חמץ, כנגד חמץ, אבי מצה. ככה למדנו בברייתא שכמו הלחמי חמץ שהם עשר עשרונים, כנגד זה גם יש הלחמי מצה, גם צריכים להיות עשר עשרונים כל הלחמי מצה ביחד. שואלת הגמרא, מאיפה לומדים מחלות לחם חמץ שהם צריכים להיות עשרה עשרונים? מהיקש, נשאלת השאלה, וכי דבר על המת בהיקש, זה שבלחמי חמץ צריך להביא עשר עשרונים, לומדים את זה בהיקש משתי הלחם. וכי הוא חוזר ומלמד בהיקש, בדיני קודשים, להגיד מלחמי חמץ היקש ללחמי מצה? איך אפשר ללמוד דבר כזה? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת בדיני קודשים אי אפשר דבר שלמד בהיקש, שיבוא ללמד בהיקש למקום אחר. אבל כאן זה לא לגמרי היקש, כמו שראה שמסביר בכתבי יד, אימנו ודבר אחר הוא. דהיינו, היסרון באמת לומדים מהיקש, זה צריך להיות עשרונים. אבל זה שצריך שיהיה עשר, זה לומדים, זה דבר אחר. זה לומדים, זה שכתוב את זה מפורש שם בפסוק. זה שצריך שיהיה עשרה לחמים, לא לומדים את זה בהיקש. אז מההיקש לומדים רק את העניין שצריך להיות יסרון. כן, רש"י פה כותב, הימנו בדבר אחר, כלומר, בין מה שכתוב בו בגופו, בין מה שלמד בדבר אחר, נפקלן, דחמץ עשר עשרונות הוא. זה שאנחנו יודעים שהלחמי חמץ זה עשר עשרונות, לומדים את זה גם מהלחמי חמץ עצמם, וגם מדבר אחר מהיקש. ממשיך רש"י בכתבי יד ואומר, דבדידי כתיבי עשר חלות כדי אלפינן לתרומה אחד מעשרה. בלחמי תודה של החמץ בעצמם כתוב שהם צריכים להיות עשרה לחמים, שעשירית מהם יהיה תרומה. ולאחי גמר משתי הלחם דיסרון יהיה לכל חלה הרי עשר עשרונות. מה אנחנו לומדים משתי הלחם בהיקש? רק מה המידה, כמה כמות של כל הלחמים, שהם ביחד עשר עשרונות. אז אם כן, ילקח לה וקשו, זה לא נחשב וקש. ויכול לחזור וללמד על המצא דעשרה עשרונות הוא... יפה, אז אם כן, מסביר רש"י בכתבי יד, שמכיוון שזה לא נלמד כל ההלכות של העשר לחמי חמץ רק בקש, אלא חלק ממנו נלמד מהלחמי חמץ עצמם, אז אם כן יכולים ללמד ללחמי מצא. שואלת הגמרא, ניחא למנדא אמר שכשזה אימנו ודבר אחר, באמת לא הווה יקש, ואז אפשר ללמוד משם למקום אחר. אלא למנדא אמר, הווה יקש, מה יקה למימר, מאיפה באמת נדע שגם בלחמי מצה צריכים שיהיו עשר עשרונים. עונה הגמרא, כתוב בשתי הלחם, תביאו, זה שכתוב במילה תביאו, ריבויה הוא, ריבויה היא, זה בא לרבות, שכמו שפה מסביר, רש"י בכתבי יד ממשיך ומסביר, תביאו ריבויה היא, תביאו דאוקימנה להתודה, ריבויה הוא ולא היקש. את המילה תביאו, שהוקמנו שזה מדבר לגבי קורבן תודה, זה לא היקש בכלל, זה ריבוי. מה פירוש ריבוי? אז אומר ככה, ולא משתי הלחם גמר. אני לא לומד משתי הלחם ללחמי תודה, אלא מחמץ שבתודה גופי, דבתודה גופי כתיב יסרון לחלה. זאת אומרת ככה, ברגע שאני לקחתי את המילה תביאו ולמדתי שהיא עוסקת בלחמי חמץ של הקורבן תודה, אם כן זה כאילו שהמילה תביאו כתובה בלחמי חמץ של קורבן תודה. אז כשאני עכשיו לומד מתביאו ללחמי מצה, אני לא לומד עכשיו מיקש. מיקש ממקום, דבר שהוא למד ביקש, חוזר ומלמד ביקש. מה פתאום? אני עכשיו, בעצם המילה תביאו כתובה כבר בלחמי חמץ. ואני לוקח מלחמי חמץ, לא דבר למד ביקש. מלחמי חמץ ששם זה, אחרי שהמילה תביאו כאילו כתובה שם, אני עכשיו לומד משם, רק מלחמי חמץ, אני לומד ללחמי מצה. זאת אומרת, זה רק היקש אחד. זה מה שמשלים רשי בכתבי יד ואומר. תביאו דקטיב בשתי הלחם, לא צריך לגופי. המילה תביאו, כשהוא כתוב בשתי הלחם, זה מיותר שם. אז הוא לא צריך לגופו לדיני שתי הלחם. אז אלא, למה הוא כן? בא לרבות לחמי תודה למה שנאמר בפסוק זה. זה בא לרבות לחמי תודה למה שנאמר בפסוק הזה. ומה אמור בו? לכל חלה יסרון. הוא בא ללמד שם שכל חלה צריך שיהיה במידה של יסרון. אז כאילו שכתוב בלחמי תודה של חמץ, כתוב את המילה תביאו. ואני עכשיו בא ולומד מלחמי תודה של מצה, לומד מלחמי תודה של חמץ ללחמי תודה של מצה. אז זה כבר לא דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד במקום אחר בהיקש. לא, אלא לומדים רק מהיקש אחד. הולכים ולומדים לחלות מצה מחלות חמץ, ששם כאילו כתוב את המילה תביאו, כי המילה תביאו זה בעצם ריבוי, כי הוא מיותר בשתי הלחם, הוא נחשב עכשיו שהוא כתוב כאילו בלחמים של החמץ. עד כאן השיעור על דף ע' ז'.